תוכנית 11. כאן נכנס כבר הרמב"ן לסוגיה גדולה מאוד, שהיא נידונת אצלו גם במקומות אחרים, בעיקר במה שנקרא שער הגבול. הרמב"ן כתב ספר בשם תורת האדם, זה ספר על הלכות אבלות. יש שם בירור שכל הסוגיה של חובת אבלות ומה שמתלווה לזה, ובסופו של הספר שהוא בהלכה, ובסופו של הספר הזה הוא כתב עוד נספח בשם שער הגבול, ששם מתבררת כל הסוגיה של יום הדין, ועל איזה, מה זה תחיית המתים, כל השאלות המאוד מאוד מסקרנות של הסיכום של גורלו של האדם, ומה בין זה לבין מה שכתוב לפני בו יום השם הגדול והנורא, סוגיות די עמומות, והרמב״ם יש לו חלק מן הסוגיות הללו מתבררות אצלו גם בסוף הלכות תשובה, וגם בפרק חלק, וגם בגרת תימן, והרמב"ן חולק עליו בכמה דברים. בחידושי הרמב"ן הרגילים לא נתפס כל תורת האדם, אבל בסוף מועד קטן שעניינו בהלכות אבלות נתפס בהוצאה המקובלת שער הגמול, זאת אומרת אותו קטע על שכר ועונש. תמצית או התייחסות לסוגיה הזאת יש לפנינו. השאלה היא מאוד מפתיעה, והיא כל כך פשוטה לכאורה וכל כך מסובכת. ראש שנה היא יום הדין. דין על מה? אז זה כבר היינו בפעמים הקודמות. האם אנשים שמתו, זאת אומרת שהם רשעים, שהם צדיקים, קיצר כל התסבוכת הזאת הגדולה, ועכשיו אנו צריכים, בעמוד 11, ועכשיו אנו צריכים לפרש מהו הדין הזה שאדם נידון בו. איך הראשונים מתחילים? ולא אמרו חכמים כי בשעת מיטתו של אדם נידון, כמו שאמרו בפרק רמד התענית, בשעת פטירתו של אדם כל מסב נפרטים לפניו ואומרים לו, כך וכך עשית ביום פלוני, והוא אומר כך וכולי, ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין. זאת אומרת, אין בדין שביום המיטה אין טענות ואין צורך להביא הוכחות לטיעונים, אומר יפה את הנתוני, וכן במקומות הרבה. ואם נאמר שאדם נידון בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, לפי מה שמקובל, וזה הפשט של הגמרא, אם כן אין דינו משעת מיטה, אלא על מה שעשה מראש השנה עד יום המיטה. הרי סילקו כבר את החשבון בראש השנה, ובפשטות אדם שחי במשך חלקים מן השנה הזאת, זאת אומרת שהוא עמד בדין של ראש השנה, אז סגרו את החשבון בראש השנה. על מה אנחנו עכשיו צריכים לדון אותו? על מה שהתרחש מראש השנה ועד היום. אז מה אתה אומר לי שביום המיטה עושים חשבון כולל את כל הדברים? ורבותינו אמרו בפירוש שכל מעשיו נפרטים לפניו. אז אתה לא יכול לומר ככה. כל מעשיו כולל את כל ראשי השנים שבהם הוא חי. עוד הזכירו חכמים. עכשיו יש עוד דבר שמסבך פה את העניין, שיום הדין הוא לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים. יש פה עוד איזה מרכיבים הרבה יותר כוללניים, כמו ששנינו. אני חייב לומר שכשהוא אומר יום הדין לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים, הוא גם כן מוסיף תסבוכת. מי אומר שיום הדין לעתיד לבוא הוא קשור לתחיית המתים? כי למשל, אם כתוב בסוף מלאכי לפני בו יום השם הגדול והנורא, מדובר שם אל אליהו, לא מדובר על תחיית המתים. כמו ששנינו, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין. איזה דין? ויום הדין הזה מזכירים אותו רבותינו בהגדות ובמדרשים, וקוראים לו יום הדין הגדול. אמרו בפרק עמד עבוד הזרה, כל המצוות שישראל עושים בעולם הזה באות ומעידות עליהם לעולם הבא, שנאמר ייתנו עדיהם ויצדקו. וישמעו ויאמרו אמת, אלו אומות העולם. ושם אמרו, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, וזה הרי מושג נוסף לעתיד לבוא, יותר מכל מה שאנחנו עומדים בו. הרב קוק הזדקק פעם למושג הזה, ומתייחס גם אמר, לעתיד לבוא מצוות בתהילות. הרי זה חלק מאמונתנו שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת. מה פירוש לעתיד לבוא? אז לצורך זה הוא נכנס לשאלה גדולה, מה זה לעתיד לבוא? לפי דברי הרמב"ן פה ולפי מה שמקובל, אז לעתיד לבוא באיזושהי מסגרת בעולם שלנו. ואם זה בעולם שלנו, אז באמת יש קושייה עצומה, שהרי התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, אז מה זה לעתיד לבוא בצוות בתלות? אם לעתיד לבוא הוא באיזשהו רדיוס הקשור לעולם הנורמלי שלנו. והרי העיקר שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת הוא בעולם הזה. לא, בגמרא זה מופיע כאידיאל. בגמרא זה, אתן לך דוגמה נועזת. יש קטע ברב קוק שמופיע בעולת ראייה, בסוף 18, וארבע להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וקשיים קדמוניות. זה בוודאי נשמע לנו ייעוד, כימי עולם וקשיים קדמוניות. מה כמובן קשה בביטוי הזה? זה פסוק, זה פסוק במלאכים. וארבע להשם מנחת יהודה וירושלים, והכוונה היא שהמנחות שיביאו לעתיד לבוא, יהיו על כל פנים לעתיד, הן יהיו כל כך עריבות כמו שהביאו פעם. מה קשה פה? או מה, 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 מה פה צריך... סליחה, מי דיבר על קורבנות? כאן כל העוקץ. אמר הרב קוק, לעתיד לבוא לא מביאים קורבנות מן החי, רק מן הצומח. זה, זה, זה סחורה בשבילך. ורק מן הצומח. מה יש? אז כמובן שההסבר שהוא הסביר, שהחי מגיע לתקנתו בזה שמביאים אותו על גבי המזבח. זה העיקרון הגדול של, על כל פנים, לפי שיטה אחת של כל הקורבנות. לעתיד לבוא החי מגיע להשלמתו, שנאמר, וחי וגר זאב עם כבש. אנחנו מדברים על גם שלום בין בעלי חיים, בינם לבין עצמם, ושלום בין האדם לבין החי. בבקשה? אין הכי נעמי, יש מאמר גדול של הרב קוק בשם חזון הצמחונות. בבקשה? והשלום זה, אני לא יודע, זה נדמה לי שהנזיר עושים, באורגינל, הוא כתב אותו בתף רשעים ובא במלחמת העולם הראשונה, היה זמן שם סביבי, היה הצמחונים. והוא היה, גם הנזיר היה בכל ימם, והוא נטל לזה על כל פנים בפרחה. הבנים של הרב גורן או של הרב שער ישוב? אני זוכר, אני חושב ששער ישוב עד היום צמחוני. על כל פנים, אתם שם זה קודם. זה סוגיה גדולה בפני עצמה, קודם כל גם בבירוע העוגיות וגם באידיאולוגיה. אבל אני מקווה למה שהוא אמר, מנחת יהודה בירושלים. זאת אומרת, כמו שבימי עולם מומשנים קדמוניות, הייתה עריבה עבודת החי לעתיד לבוא, הכל התנקז לתוך הצומח למנחות. מה, מה, מה העוקץ שמתעלמים ממנו בפיקנטיות הזו? שהוא אמר זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, ושם הוא מסביר, לעתיד לבוא זה מישור שונה לחלוטין מן מה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על תקופת הגאולה, אתה יכול לדבר על משיח, לעתיד לבוא זה גם לכאורה גם אחרי תחיית המתים. אני מודה שיש פה מערכת מושגים לא מוגדרת דייה. והרמב"ן פה מוסיף לנו תסבוכת, כשהוא אומר, שם אמרו לעתיד לבוא, סתום, לעתיד לבוא לכאורה בכלל איננו מתייחס לעניין הנדון. אבל כאן משמע שלא כל כך. כי כתוב לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר מי שעסק בזה יבוא ויטול שכרו. מתקבצים ובאים כל אומות העולם בערבוביה, אומרים על הקדוש ברוך הוא, טוב, אל תיכנסו לפער בערבוביה, וכן הרבה בדבריהם. נו, למה כאן אי אפשר לקבל את הלעתיד לבוא של הרב קוק? או לעתיד לבוא, כפי שמקובל, מיני יובל. אז מה? אז כתוב של עתיד לבוא ליהיו גוי. עולם התחייה זה עוד דבר. אולי אותם גויים שלא יספיקו למות. יפה, נו, אז תאמר, כאן מדברים על תקופת הגאולה כשישראל מנצחים את אומות העולם. מה כתוב? לעתיד לבוא, כי ישראל רוצים לקבל שכר, ובאים אומות העולם וגם מבקשים. כאן מדברים על הניצחון של האידאה היהודית על פני כל האידאות האחרות, אבל זה הרי מוכרח להתקיים בעולם שלנו. זה משיח, זה העולם המתוקן. אז מה זה לעתיד לבוא באים? זאת אומרת, הם גם רוצים לשלם, אומרים להם סטופ. מכאן כנראה שצריך לומר עוד חילוק, שיש שני סוגי לעתיד לבוא. לא כל מה שכתוב לעתיד לבוא הוא במשבצת אחת של זמן. כנראה שיש כמה עידנים. אז יש אותו עידן שהוא בכלל אין לו יחס לעולם שאנחנו מכירים. עולם במישור אחר. וכאן מדברים על המישור שלנו, במישור הזה יפרעו מאומות העולם וישלמו לישראל. זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל כאן זה מאוד מאוד שקוף שזה הכוונה היא לעולם שאנחנו חיים. כן, אני מתכוון, אבל אני מסכים איתך, אבל זה בדיוק מה שאני מוכיח שלא, אבל אני חושב שההוכחה שלך היא מצוינת. זאת אומרת, הרי באותה סוגיה הלכתית, קדשה לעתיד לבוא, הכוונה היא למעשה לתקופת בית שני. כשאמרו קדושה ראשונה, אז אמרו אותה קדושה של כיבוש ארץ ישראל על ידי יהושע לניח, האם קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, בהוראה של לעתיד לבוא, מתי זה לעתיד לבוא? אחרי 70 שנה של חורבן בית ראשון. לא, זה תקווה שהעתיד הזה יגיע. לעתיד לבוא, עתיד שיבוא, עתיד שאמור לבוא, משהו כגון זה. אז על כל פנים, יפה מאוד, אז הנה יש לנו לעתיד לבוא, שהוא, אז זה הרי ברור שכתוב לעתיד לבוא, אז זה לא לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא מביא. אז מכאן כמובן צריך לפצל ולומר שהרבה סוגיות לעתיד לבוא קיימות. ובכאן, וכאן הוא עולה לגל שלנו, וכאן שאנו בברייתא שלוש כיתות ליום הדין. ופירש רש"י, בן שלמה, כשיחיו המתים, זה דבר חדש. אז, 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 אז מרכיב נוסף שמבלבל אותנו. אבל כך הוא העניין הזה. וכאן מנסה הרמב"ן לפרוס, והעירייה היא די רחבה, בוודאי שלא נספיק לבוא אותה, לא היום, בוודאי גם לא אפילו בשבוע הבא. אבל כך העניין הזה, איך הרמב"ן מנסה להכניס סדר בכל המושגים האלו, על כל פנים בחלקם, בקשר לדין של ראש השנה. דומני שלמשל גם השאלה היא בכלל לא אקדמית. במכתב אליהו, באחד המקומות של שיחה של הרב דסלר, השם גם יהיה. האמת היא, זה השאלה היא מאוד למייסי, רחוקה מאוד מתיאוריה. כשאתה אומר, זוכינו לחיים, זוכינו לחיים, מלך חפץ בחיים, מה פירוש חיים? אתה מתכוון לחיים באיזה מובן? במובן שאתה תוכל לנשום, פשוט שלא תהיה ממבר בחבר קדיש, מה, 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 מה פירוש זוכינו לחיים? על מה מתפללים? אז הוא כמובן מיד צירף לזה. אם אתה אומר זוכינו לחיים, מה אתה כותבינו בספר פרנסה וכלכלה? ומה טיב כל הדרישות הגשמיות הללו שאנחנו באים עם סל קניות גדול? מלא אסמנו סבא. אז הוא כמובן פיתח את המחשבה הבסיסית, שיש להבדיל בין דברים נטו לבין מה שהוא קורא בלשונו כלי. אתה לא כל כך צריך שיהיה לך חשבון גדול בבנק, או אתה לא צריך כל כך שהפירות ייתנו את תנובתם ואת הסיסם. אתה באמת רוצה עולם רוחני, אלא בשביל העולם הרוחני אתה צריך משהו. זאת אומרת, מה שאנחנו מתפללים, חלק גדול מן התפילה בראש השנה, היא לא על ערכים מוחלטים, אלא על כלים ומסעים כדי שאני אוכל להגשים את הרעיון הסופי. אז ממילא כשאני מתפלל על כל הדברים האלה, יש בזוהר ביטוי חמור מאוד, כי קלבין דצבחין הב הב, כמו כלבים שאומרים, הו, 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 תן לנו, תן לנו, תן. הוא עומד וצועק, מה אתה צועק? בשביל מה אתה צריך את זה? הכוונה היא ככה, אם אתה אכן רוצה פרנסה, אם אתה רוצה רפואה, אם יש לך רשימה ארוכה של דברים, מכיוון שהם אמורים לשמש לך כלים לעבודת השם, אז הם באמת מקבלים איזו עדיפות גבוהה. אבל אם אתה רוצה את זה, סתם מפני שאתה רוצה לנסוע לך לספרד או להודו, מה צריך את כל הסיפור הזה? אז באמת זה קלבין דצבחין הב הב. זאת אומרת, הדין של ראש השנה הוא גם על המהות ועל הכלים. אבל זה, כמו שאמרתי, זה תרומתו של הרב דסלה, זה נראה מה יהיה. אני לא חושב, אתה צודק, אני לא חושב שיש מחלוקת בין שתי השיטות. הדבר הפסול הוא שאני אוכל כדי שיהיה לי הרגשה שהבטן שלי מלאה. בקיצר, אני אוכל, אני חי בשביל לאכול, אני חי בשביל מה? בשביל מה להנאה? בשביל סתם להסתובב בעולם, בשביל להגיד, יש הקדוש ברוך הוא. יופי, מי שאוכל תפוח ונהנה מפני שהקדוש ברוך הוא ברא עולם יפה, זה הפשט, בורא פרי העץ. זאת אומרת, מי שנהנה מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא, הגמרא, המדרש אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא סיים את הבריאה שלו, לקח את האדם הראשון, והסתובב בכל גן עדן ואמר, תסתכל כמה עולם יפה שבראת. תתבונן, תן דעתך שלא תכתב ותקלקל ותחריב את עולמי. תשאיר את העולם מתוקן כמו שהוא היה. זה בוודאי עבודת השם, אבל כמה אנשים אוכלים תפוח? הרי האנשים חיים בשביל לאכול. כדי שלא מחר. מי שבאמת במרכז החיים שלו מעמיד ערכים רוחניים, זאת אומרת, הוא עושה את הדברים אחרים לקהיל, זה פשוט ביותר. הוא מתכוון, אוכלים תפוח, אוכלים ראש דג, רמז שנהיה לראש ולא לזנב. למה זה רמז? אם לפי מה שאתה אומר, זה בעצמו. הוא אומר, למעשה, כשאני מדבר על ראש, אני מתכוון לראש של דג. מה אני מתכוון? מה, שאני אהיה גלגול של דג? לא, זה לא כתוב. כשאתה אומר שנהיה לראש ולא לזנב, אז למה צריך בכלל רמז? אז רמז, פירושו של מה זה רמז? רמז זה לא האורגינל, זה רומז על משהו אחר. כל מה שאנחנו אוכלים. אם לפי מה שאתה אומר, זה סתם חטאיתי, למה זה לא טוב לאכול קרטס, הולקה, מיר. אז קודם כל אני מציע לך. סליחה, השפת אמת מתייחס לגמרא. אני, סליחה, אני מוכן, אין אחר, מה זה מלטאי? מה פרוסי? מה זה סימן המלטאי? אבל אני שואל אותך, מה זה, מה פירוש הביטוי סימן המלטאי? סימן זה משהו. יופי. אבל זאת אומרת שהפסיכולוגיה, שהפסיכיקה זה משהו. אלא אם הייתי יכול, אז אני הייתי מטפל באורגינל. מכיוון שאני לא יכול לטפל באורגינל, אני מטפל בסימן. זה הרי הפשט סימן. מה אתה אומר סימנים? אוכלים סימנים? למה אוכלים סימנים? בוא נאכל את המקור. התשובה היא, אנחנו חיים בעולם שאין לנו את המקור. אתה שותה יין ואתה אומר לחיים. זה גם כן סימן. אגב, למה אומרים לחיים? מפני שמי שיוצא להיהרג, אומרת הגמרא, משקים אותו קורטוב של זה, שהוא יהיה קצת מבולבל. אז אנחנו, כשנאמרנו יין להולך ושחר למרי נפש, אז אנחנו אומרים לחיים, שהשתייה הזאת של האלכוהול תהיה לא בשביל לטשטש אותנו, אלא בשביל חיים ולא בשביל מוות. זה גם כן סימן.
אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה המעניינת מאוד על הסימבוליקה, אבל בעצם הגדרה של סימבוליקה אומר ככה, אם הייתי יכול, מה זה דגל? מה זה דגל? דגל זה סמרטוט. דגל זה סמרטוט, אמר כבר הרצל, שדגל זה סמרטוט. אלא מה? עכשיו, בגין היה נוהג לנשק את הדגל. אני ראיתי בעצמי, אני חושב שסדאת בא, יש לו איזה תיאטרליות הייתה. מה פשוט? אומר כאן, למה זה? אני רוצה לנשק את המדינה. אלא, המדינה, איפה המדינה? לא יודע, אם צריכים לנשק את המדינה הזאת, אבל אני רוצה לנשק את המדינה. כיוון שהמדינה כולה מקופלת בדגל, אז אני מצדיע לדגל. זאת אומרת, המהות זה המדינה. הדגל זה הסמל. זה מה אומר, זה רמז. אני רוצה לדבר על ראש השנה, אני רוצה להיות מנהיג, אני רוצה להוביל, אני לא רוצה להיות נתון תחת שלטון הנסיבות, אלא אני רוצה להוביל. אז אני עושה רמז. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם רמזים לתכנים מהותיים. טוב, אבל כך הוא העניין הזה. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו ונידון כל אחד ואחד על ענייני העולם הזה. אם זכה לתת לו חיים ושלום ואושר ונכסים וכבוד, עוני כחייב למוות בשנה זו, ולו ישורים וצער ועוני. כללו של דבר על כל עניין שבגוף ושבעולם הזה, כגון בני חיי ומזונה.
זה הרב אסתר.
יראת הדין, ומה שיש פרפרים או שצריכים להיות פרפרים בבטן, זה... מפני שמדברים פה, תכלס, מדברים בראש השנה מה תהיה המסגרת שבה אתה נחיה. דהיינו, אם יהיה נעים ואם יהיה צרות ואם יהיה לך הרבה מילואים ואם חס ושלום יהיה ורשימה ארוכה של דברים. אבל אינו נידון על הנפש אם תזכה לגן עדן לחיי העולם הבא או תתחייב לגינום ועבדון. מי מדבר על רוחניאז? מדברים גשמיאז שהיא בסיסית. והוא מביא ראייה, כך תקנו. בינתיים אנחנו עומדים את שיטת הרמב"ן. לא חשוב עכשיו שיש עוד דברים אחרים. כך תקנו חכמים בתפילה. זה היום תחילת מעשה חזיקה, וליום ראשון כחוק לישראל ומשפט ללא יעקב על המדינות בו יאמר איזו לחרב איזו שלום איזו לרב איזו לסובה. ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. הוא הביא ראייה מהתפילה, לרם. רב חיבר את תקיעתה דבי רב, חיבר את התפילה הזאת. אז כאן, כך על כל פנים הייתה תפיסתו של רב בעניין הזה. אומרו על המדינות, מה היה קשה לו? הרי אני התחלתי בדין של כל אחד ואחד, כל באי עולם. מה אתה מכניס למדינות? מה למשל צריכים להתכוון על המדינות לא יעבור? שלא נצטרף הלוואה מהבנק המדינות. איזו לא שלום, איזו לעזוב. תאר לך אם לא היינו תלויים באמריקה והיינו כלכלה עצמאית. כל הסיפור של חברון היה נראה אחר. אז כשהוא אומר על המדינות, כלומר דין הרבים שהעולם נידון אחרו בו והזכירו בו חרב ושלום ורעה וסובה וחזרו ואמרו ובריות בו ייפקדו. וזה כמובן דיאלקטיקה שכבר דיברנו עליה באלו זה בכמה וכמה וריאציות. מהו היחס? איפה כמובן הביטוי הנמרץ יותר לפרובלם הזה? כן, אבל זה כל אחד, אבל זה לא הרבי. איפה יש המומן של רבי? אגב, כאן יש מאוד גדול שיותר מיותר לזה זה דבר אחר זה יפה, אבל זה לא מוגן בתפילה. כי אתה נכנס לשאל אחרת, למה כל ה-18 הוא בלשון רבי? אחד יש לו חולה בבית, למה ברפאינו? אחד צריך פרנסה, לא אומר ברך עלינו. אז יש מאוד נחמד מאוד של דוקטור בר בדורי דמול של הנצח, שהוא דן בנושא הזה. אבל משם זה לא ראייה, אני שאלתי, אבל זה משנה מפורשת. אז בואו, כבני מרון. כל באי עולם עוברים עליו כבני מרון. זה הביטוי של שיא האינדיבידואליות. מה פרוש מרון? זה אחד האנוקים. בגמרא יש עוד רשימה. בית דבידון. נאמר. בני מרון, נומר. כך יש מי שאומר. זאת אומרת, אתה מספר. טיפה, אתה, המילה, המושג הלטיני, כל אחד ואחד בפני עצמו. יש היום רשימה ארוכה. ובמה כתוב אחרי סי, יש שם כמה ארוכים טוב. על בני מרון, מה כתוב בגמרא? אומר רבי יצחק, וכולם, בבקשה, זה בראש הרב צודק. אני לא חושב שזה כתוב. בגמרא כתוב, אמר רבי יצחק, וכולם נזכרים בסקירה אחת. הרי לשומרו בצינו. מה זה סקירה? יש הפגנה. המשטרה, הדבר הראשון, אתה רוצה שאתה לא תהיה בולט, שתהיה יחד עם כולם. תתאו את ההוא הגבוה, תפתרי אותו. הוא רוצה את המספר האחד הזה. אז כולם נזכרים בסקירה אחת, רואים את כולם בחטיבה אחת. אז הרי זה אין חינם. זאת אומרת, הנה הדיאלקטיקה. הנה הדיאלקטיקה בין יחיד לבין רבים. אז כשהוא אמר, ובריות בו ייפקדו, הוא חזר ואמר, זאת אומרת, הוא מדגיש, יש פה דין של רבים על המדינות, ויש פה דין של יחיד, שהוא דין כל יחיד יחיד, והזכירו בו חיים ומוות. וכן בגמרא אמרו, מוסיף להביא ראיה לתוכן של דין ראש השנה. וכן בגמרא אמרו, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים נכתבים, נכתבים לאלתר לחיים, ושאם גמורים נכתבים, נכתבים לאלתר למיטה, הזכירו בכאן חיים ממיטה, ולא אמרו לגיהנום ולחיי העולם הבא, כמו שהזכירו בברייתא הסמוכה שם, בשלוש כיתות ליום הדין. אז הוא אומר, אין לך ראיה לשיטתו כמעט ברורה מהגמרא, שיש הבדל בין יום הדין הכללי ליום דין של ראש השנה. ועוד אמרו, יש לו עוד ראיה. כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כך חסרונו קצוב לו מראש השנה, שבכל הרווח וההפסד אדם נידון ביום זה. בורסה, מניות, מסכנוס, כל הצרות האלה, הם קשורים ליום הדין של ראש השנה. מזונותיו של אדם קצובים לו. אבל מה שאמרו, איזו לרע ואיזו לסובה, יש מפרשים שזה על הרב שבא במדינות מחמת עצמם. כגון רעב של מצור, עניין הרעב והסובה שבא בשומרון בימי אלישה וחיוצא, ולכן הרעב והסובה הבא מחמת גופו של אדם אוכל ואינו שבע, או שמתברך מזונו במאה, אבל רעב ההווה בעולם, כגון של תרועה ושל פירות האילן, אינו בראש השנה, שהרי שנינו בפסח על התרועה בעצרת, על פירות האילן ובחג מדונים על המים. מה כמובן מסבכת, כבר היה לנו איזה חתיכת סדר, אז מה עוד תזכור? באותה משנה, באותה משנה שאומרת שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, באותה משנה כתובים עוד שלוש ראשי שנים. ושם כתוב שבפסח נידונים על התבואה. יש לנו עונה חקלאית, הנה הולך עכשיו הקיץ, אחרי פסח והכל יקצר, מה יהיה עם התבואה? יהיה טוב או לא יהיה טוב? בעצרת נידונים על פירות האילן, אמצע הקיץ, מה יהיה עם כל הבוסתנים במיניהם? אנחנו עושים סקנדלים בסוכות, על הושענות, ועל מים, ועל גשם, ועל כל הדברים האלה. אז מתי נידונים על זה? אז מהו היחס בין ראש השנה לבין פרקי דין נוספים? האמת היא שאם אתם תעמיקו, אתם תוכלו למצוא שאלה נוספת. פורש כתוב בחזל, אדם נידון בכל יום. אז מהו היחס בין זה לבין ראש שנה? אז יש פה איזה, כמובן איזה צורות של הבדלה, ולמרות שזה נשמע כמו אמרה יפה, יש בזה אמת גדולה. שואלים יהודי אחד, איך אתה מרגיש? ברוך השם, סוחב. אתה שואל אותו נוח הדרך. לא השתנה שום דבר, המצב ראשו השתנה. הפרופורציה שלו השתנה. האדם נידון בראש השנה על העיקרון. האדם נידון בכל יום, איך הוא יקבל את הדין הזה? איך הוא יסתגל לזה? זאת אומרת, המצבים האובייקטיביים לא השתנו. היחס הפסיכולוגי שלו, הוא קם בבוקר, היום יש לו מצב רוח טוב, אז הוא מתמודד עם הבעיות האלה, אתה שואל אותו מה נשמע מלך? לא, לא נורא. אחת אתה תופס אותו, תעזור אותו, לא השתנה שום דבר. זהו, אדם נידון בראש השנה על הצד האובייקטיבי. אדם נידון בכל יום על הצד הסובייקטיבי, איך הוא יקבל את אותו הדין של ראש השנה. הנה, לנו,
כך שמעתי מהנביא. לא, לא, לא. אני שואל שאלה פשוטה, אני עובד, אני צריך לסחוב את המסע על הגב שלי. אז קמתי בבוקר, היה שמש יפה, לא היה כל כך חם, אז אני אומר, טוב, אני סבל, אני ממשיך לסחוב את זה. קמתי, בסדר, היה לי מצב רוח, לא יודע למה לא היה מצב, לא היה לי. אז אני עוד פעם, את אותו מסע שסחבתי אתמול בשמחה, היום, כל היום מקדם. שישו, יש דברים של רעב וסובע שהם אובייקטיביים, ויש בעיות שבני אדם במעשה מביאים אותם. אז כך אולי אפשר לפרש את זה. אבל בירושלמי מצינו כלשון הזה. איתניה תניה כולהו נידונים בראש השנה. יש מי שלומד שבראש השנה הם נידונים. וגזר דין של כל אחד ואחד מתחתם ביום הכיפורים. אתם שמים לב, לא כפי שמופיע אצלנו, שבראש השנה צדיקים גמורים גם גומרים את כל הסיפור ומכאן ואילך שקט להם, אלא גם אלה שיש להם בעיות, אז זאת אומרת, כל בני אדם עד יום הכיפורים מחכים לחתימה. ואיתן איתן, ויש מישהו ששונה, כל אחד ואחד נידון בזמנו. נידון בזמנו, הכוונה היא לבסוכות על המים ובשבועות על הבוסתנים וכו'. הוא מתחתם בזמנו. מתניתן כמן דמר, דמר כולון נידון בזמנה, בגזרת משל כל אחד ואחד מתחתם בזמנו. לתנינה, ובחג נידונים על המים. מילתא דרבא אמרה, כולו נידונים בראש השנה, וגזר דין של כל אחד ואחד מתחתם בראש השנה. לא ככה. דהנה, דתניה, בתיקייתא דבי רב, זה היום תחילת מעשרת זיכרון ליום ראשון. וכן הברייתא השנויה בגמרא, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, ולבסוף חזרו בהם, איך מסתדרים במצב כזה? אחי משמע, דעל, המים נמי נידונים בראש השנה. ולא כמו שהוא אמר. וכן המעשה שהזכירו במסכת ברכות, מעשה מופלא שכבר פעם דרשנו בו, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, והיה תרומה יותר מדי גדולה, והקנתתו אשתו, אז אשתו עשתה לו את המעשה, והלך ולן בבית הקברות. שוכב בבית הקברות, אני שומע ששתי רוחות מספרות לא לעזור, בקיצר, בליל ראש השנה חלומות הם בעלי מסר למה שיהיה כל השנה. שמעתי מאחורי הפרגות שגול הנזרע ברבי הראשונה ברד מלכה אותו כך שהוא על הכל נידונים בראש השנה. ומדרש דרב עקיבא, אמת הוא מפני מה אמרה תורה, הביאו אומר בפסח, ומפני מה אמרה, הביאו שתי הלחם בעצרת, ונסחו מים בחג, מפני שהחג זמן גשמי שנה. שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל שהתרצו לפניו בכל מין ומין בזמנו כדי שיכתבים בזכות בעוד בשעת הדין בראש השנה. כללו של דבר. איך הוא ניסה להשוות את הכל? ראש השנה יום הדין הוא לעולם הזה. שעת מיטתו של האדם הוא יום הדין שלו שהוא נידון בנפשו על אותו עולם שהוא עולם הנפשות. וכל מעשיו נפרדים לפני בורו אם ברח ויתעלה. אם תזכה נפשו לגן עדן העליון והתחתון וכאן שוב. הוא הכניס מושגים נוספים שהוא לא מטפל בהם. ולאיזה מעלה תזכה ממנו? עוד תתחייב נפשו לגיהנום ואיסורים רבים, או באיזה דין תתחייב להיות נידון בו. הרי למדנו, יום הדין לגוף ויום דין אחר לנפש. גמרנו. אז הרמב"ן ניסה לסכם שבראש השנה נידונים על ענייני הגוף, והרב טסלר תיק את זה. ענייני הגוף בהוראה, הפוש ענייני הגוף, כל ענייני הגוף הם בעלי תוכן רוחני, אם אתה יודע איך להשתמש בו. אז זאת אומרת, אחד מה, אתה יודע מה? אני לא אכפת, תעזובתי מראש שנה, אל תכניס לי לעצבים, אני לא אכפת לי מהגוף, העיקר זה לי הנפש. אמר רב טסלר, זה לא נכון, כי יום הדין של הגוף הוא למעשה גם בעל משמעות לגבי יום הדין בנפש. עוד יש דין אחר, עכשיו יש עוד דבר. שהוא יום דין לשניהם, לגוף ולנפש, והוא שהנביאים מזכירים אותו ומפליגים עליו, כי שנאמר, הנה היום בא בוער קטנו, והיו כל זידים וכל צעיר אישה, קש מליאת אותם היום הבא. כי
כמעט ואני קורא על הסוגיה הזו את מה שאמר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים. הרמב״ם הייתה קשה, אותה מושיעה. אם אנחנו מקבצים את כל הפסוקים שנאמרו, נאמרו בנביאים על שם עולם התיקון, איזה בעיה יש לנו? ויצא חוצר מגזע ישי ונצר משה רשע ויפרי. והיה באחרית הימים נכון יהיה הרבה תשעים. מה קשה לנו שני הפסוקים האלה? לדוגמה. מה קודם למה? איך הסדר? איך זה עולה? במקרה שלפנינו, פרק ב' בישעיהו כתוב היה באחרית הימים נכון יהיה הרבה תשעים. בפרק י' א' כתוב יצא חוצר מגזע ישי. אז קודם בית המקדש קודם יתבנה בחגים ובשיעים. בקיצר הרמב״ם ניסה להכניס קצת סדר. ולא ישלים, ומה כתב? משפט כללי. וכל אלה הדברים לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, אמר הרמב״ם, אין לנו אפשרות לחלקל ולפרנס ולערוך את הפאזל הזה בצורה מדויקת. רק שזה יתרחש. אז ממילא, כשאתה אומר, לפני בו יום השם הגדול והנורא, אני אומר, בהסתכלות, פשוטה. מי אומר שאותו יום שאמר מלאכי זה היום שאומר יואל? מי אומר שאותו יום שאמר חבקוק זה אותו יום שאמר נכון? אם אני מקבל את נקודת המוצא של הרמב״ם שכל אלה הדברים לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, אז באמת אני לא יודע. אז הרמב״ן ניסה בכללים, לא בצורה מפורטת, להכניס פה סדר. אמר יש דין פרטי לגוף זה ראש השנה. יש דין אחר לנפש שזה יום המיטה. עוד יש דין אחר שהוא יום דין לשניהם, לגוף ולנפש. הוא שאני אומר ונצחים אותו בכל. ואומר, הנה הנופי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום של... והיום הזה, עכשיו הרמב״ן מנסה למסל אותו. מי זה היום הזה? הוא בתחילת תחיית המתים. תחילת תחיית המתים, זאת אומרת, הכוונה בתחילת התהליך, בתחילת העידן. והוא הנקרא יום הדין הגדול. הוא כתוב גם בנביא, לפני בו יום השם, אבל בחז"ל הוא קראו יום הדין הגדול. וכל באי העולם שמבראשית נידונים בגוף ונפש, אם ראוי זה לתחיית המתים ולנועם הגוף והנפש, בכל אותם הזמנים המתגלגלים ובאים אחרי כן. כאן הרמב"ן שוב מסתתר מעט מאחורי הסתום. הוא אומר שאחרי זה, שם באותו עידן, שוב, אני לא יודע אם זה לעתיד לבוא או משהו כגון זה. שם באותו עידן באים זמנים ומתגלגלים. כמה זמן זה מתגלגל? איך זה מתגלגל? האם זה זמן כמו כל הזמנים האחרים? על כל פנים, ולאיזה מעלה יזכה או יתחייב זה שלא יחיה וישאר בגיהנום במקום שהוא שם, או שיכפול עליו עונש יותר ממידה רעה לקשה ממנה, יקבל עוד יותר חמור. וזוהי מה שהזכירו במשנה, אותה משנה בסנהדרין, המדברת על עדת קורח, המדברת על דור הפלגה, מדברת על דור המבול, אין עומדים בדין ועומדים בדין. והזכירו בברייתא, אותה ברייתא שכתובה בסמוך לשלוש כיתות לראש השנה, כתוב שם שלוש כיתות ליום הדין. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיי העולם הבא. זה לא קשור לראש השנה. רשעים אחרים נכתבים ונחתמים לאלתר לגיהנום, וכן הזכירו יונתן בן עוזיאל בתרגום, כי לא ביד ייקחו, וכן לית פורענות מיד הנה שאלה מישת הדקנית כדעת הקדית גלמנה, ובתרגום תהילים מביא פה דראיות וכו'. בשורה הרביעית והכתוב, ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו, אלו לחיי עולם ואלו לחרפות ולדרון עולם. אחרי שפשטה הנקדה שלו, הביא את הרמב״ם, הרב הגדול רבינו משה בן רבי מימון כתב בהלכות תשובה כלשון הזה, כשם ששוקלים אבונות האדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך שוקלים אבונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם הדין הזה של ראש, עם זכויותיו יום טוב של ראש השנה. זאת אומרת, הרמב״ם אמר שיש שוויון. האדם נידון בראש השנה, והאדם נידון גם בשעת מותו. כמובן שההסבר הזה של דברי הרמב״ם צריך לעיין בו. מהו היחס בין הדין של ראש השנה, מה ששאלנו? לא, הנה, יש לו דין בראש השנה. אז למה צריכים לדון אותו בשעת ניתרת? זה כבר דנו בראש השנה, שיקרה לו משהו בתאריך פלוני במשך השנה הזאת. וכך כתב עוד הברייתא. עוד פעם? לא, יכול להיות שהדין היה שהוא יכול לחיות עד ט"ז בשבט. אז אתה עוד פעם מוציא את האידיש. אז אתה עושה אידיאליזציה. זאת אומרת שאתה... זה כבר מרכיב נוסף. וכך כתב עוד הברייתא של שלוש כיתות הן ליום הדין, עם הדין הזה של ראש השנה. ונראה מדבריו שלא תקדק בכך. זאת אומרת, הרמב"ן אמר, אני יותר ענקי מהרמב"ן. הרמב"ם עשה איזה עסקת חבילה כזאת. כל מקום שכתוב יום הדין, יום הדין, יום הדין, הכניס אותו ככה. אמר זה וזה. הרמב"ן אומר, כשאני מתחיל לבדוק, אז אני רואה שיש יום. אז זאת אומרת, הוא מרשה לעצמו לחלוק, אומר, לא שהרמב״ם למד את כל אחד מן הפרטים וחולק ואומר אחרת. הוא לא נכנס לכל הדקדוקים הללו, מכל מקום, זאת אומרת, בזה הוא פתר את שיטת הרמב״ם. מכל מקום למדנו לראש השנה שהוא יום הדין לכל העניינים שבעולם הזה. אתם מרגישים, הוא לא רצה כל כך ללמוד את כל הסוגיה הזאת, כמו שהוא הרי עומד באמצע ראש השנה והוא רוצה לתת לאנשים המתפללים הרגשה על מה צריכים להתפלל. וכמו שאמרו במימרא זו, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, שאלו השלושה ספרים כל באי העולם הם כוללים. ויש לשאול, וזו השאלה שאנחנו פתחנו בה, והאח פסק רבי יוחנן פסק הדין הגדול והעמוק הזה, שכל רזי עולם תלויים בו, זה אותו רבי יוחנן שאומר על שלושה ספרים נפטרים, צדיקים גבורים נכתבים להם לאתר לחיים, וכי כל הצדיקים חיים וכל הרשעים מתים, ולעולם וכל חמדה שלו לרשעים והכתובים צופחים נגדו, יש צדיק עובד בצדקו, הוא כתיב יש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים, וכל שכן יותר קשה לרבי יוחנן שפסק רשעים גבורים נכתבים ונחתמים לאתר למיטה. אז כבר אמרנו, אז היה צריך בצום גדליה, סדאם חוסן לבוא. הרי שהכתוב אומר ויש נשם מעריך ברעתו. וכל ה... אדם, טוב, נכנסים כל השאלה הגדולה של שכר ועונש. וכל הנביאים אינם תמיעים אלא על זה. ואמר ירמיהו צדיק אתה השם כי אריב אליך. ואמר חבקוק למה תראה עוול ותביד נשות וחמאס נגדי. תראיני, ואומר כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל. וכי לא ראה זה החכם רבי יוחנן. ספר איוב מעולם, שהוא מלא תוכחות על זה. יש גם על רבי יוחנן עצמו, שמח למה הוא לא הביא את זה. על רבי יוחנן עצמו סופר שמתו 10 ילדיו, והוא החזיק את העצם של הילד העשירי ואמר זה. אז רבי יוחנן, מה חשב את עצמו לרשע כזה, שצריכים להרוג את כל 10 הילדים שלו? אז מה לא רחח אמר? מה הוא מתעלם לי מכל הבעיות? וחבריו היו אומרים מתחילה, כן, מתברר שחבריו של איוב הם שאמרו את זה, כי הצדיקים מתקיימים, הם אמרו שלושה ספרים מבטחים, והרשעים נחלטים, ואיוב ניצחן עד שחזרו והעריכו העניין להערכת הזרם אחריהם. לא הייתה להם ברירה בוויכוח, אז הם אמרו, טוב, נניח שהרשע באמת חי איכשהו, אבל הבנים שלו הולכים למות, ואיוב הליג עליהם. כי חפצו בביתו אחריו, מה אתה מוכר לי את הילדים? וליהו ישיב עליהם וכעס עליהם, אנחנו שומעים פה, אגב, הוא חפו תמצית של ספר איוב, והקדוש ברוך הוא יצריכם כפרה על זה. הוא אמר להם, כי לא דיברתם, אלא היא נכונה כעבדי איוב, ומשנה שלימה שנינו, אין בידינו שלוות רשעים, אפילו איסורים של צדיקים. וגרסת ספרי ספריו, אין בידינו משלוות הרשעים, אפילו איסורים של צדיקים, כלומר אין בידינו כלום. לא מזה ולא מזה. ורבותינו מהפכים כערה הזאת, אמרו במסרת גירושין, כל מי שזכויותיו מרובים בעוונותיו מריעים לו. ודומה כי מי ששרף כל התורה כולה, ולא שאיר ממנו אפילו עוד אחת, בשביל לגמור איתו את כל החשבון. וכן במידת הרשעים אמרו שם, וכל שעוונותיו מרובים זכויותיו מטיבים לו. ודומה כי מי שקיים כל התורה, ולא חסר ממנו אפילו עוד אחת, משה רבינו פרש דבר זה בפסוק, ומשלם מלשונה בין פניו לעבידו, כמו שתרמו, התשובה המקובלת, שגומרים עם אחד את כל החשבון, ואמרו רבותינו, כי הקדוש ברוך הוא יראה לנו
כמו שרבי עקיבא אביב תורתו. אבל ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הרי נזכרו. הראו שהיו מחתכים בשרה ובמקולין. אמר לו ריבונו של עולם, זו תורה וזו זכרה? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לך. זאת אומרת, אין תשובה רציונלית לשאלה הזאת. באותה בגמרא במנחות, יש שם עוד איזה ביטוי, על רב חנינא בן תרדיו, כשיצא אז, נתן צעקה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נותן עוד צעקה אחת, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. במה יש בתוהו ובוהו תשובה? הוא שואל, מה הטיבה של הצעקה? הצעקה זה שאלה, למה יש צדק בעולם? אז הקדוש אומר לו, תשמע, אתה נותן עוד צעקה אחת, ואז סוף העולם. אז יש סוף העולם. ומה? אמר לך מצרים, משל כל כך הופיעתי לך מצרים. אז זה מלך אחד שהזמין אומן, תפור לו גלימה. בא לבין לארון של המלך, לו חדר, תופר את הגלימה, מבד יקר מאוד. כשהגלימה מוכנה, אז המלך עוד לא יש את הכל בסדר, הוא לא נשמע, אני חושש, אדם באיזה מקום שני. הבלעת לי כמה הריגים בכפלים, וזה לקחת, נתתי לך הרג יותר ממה שיש פה בגלימה הזאת. אומר החיית, אדוני המלך, מה אני יכול לעשות? אני, יש לי רק גלימה. אני יכול להוכיח את זה. לצורך זה אני צריך לפרום את כל הגלימה, לשים את כל החתיכות זה על זה, ואתה תראה מיד שהכל בדיוק כמו שנתת. יש לו כיסים, יש לו זה. בעולם המורכב הזה, אנחנו כמעט שכל כך מורכב, אני לא יכול להוכיח את צדקתי. אתה נותן עוד צעקה אחת? אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, דיין, אני לוקח את הגלימה כמו שהיא הייתה, והרג הבד הזה לא המורכב, ואני שם אחד על יד לשני, ואתה תראה. אז ובכן, תוהו ובוהו פירושו של דבר, כי מעינו לא תוהו ובוהו במובן של בלגן, אלא תוהו ובוהו, במובן של הראשיתיות של הבריאה, של נקודת ההתחלה. אם אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת, תן עוד צעקה אחת ויהיה תוהו ובוהו. יהיה תוהו ובוהו, אתה... זה נחמד מה שאתה אומר. אתה נכנס לשאלה הרבה יותר עמוקה. במה השאלה הזאת שלא נשאל, במה היא אמורה להיות תשובה? זה דבר שלא נתברר בספר איוב, והוא נתון לפי הגישה של המפרשים. זה מהפסוק שהזכרתי אתמול, ברון יחד כוח בבוקר. האם היית, מימיך ציווית בוקר איזמה? אז מה? לא ציווית, אז לכן מה? אז לכן מה? זה לא כתוב בספר. זאת אומרת, זה היופי של היצירה של איוב. איוב מדבר בצורה נוסחאית, מביא אותנו עד לכיוון הזה, וכאן זה תלוי בתפיסת כל אחד ואחד, איך לפרש את אותם שאלות רטוריות של איוב, מה, אז מה, אז איזה תשובה מונחת בדברים האלה? אז לכן מה? אז לכן אני כבר מבין את בעיית השכר והעונש. אתה מזכיר את הרב סולובייצ'י, שאמר לרב לפני שאתה תשמע, אני לא מתערב בזה שתקרא לילד, לנכד שלי. או מוישה או חי, מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, או מוישה או חי. בבקשה. ומשה רבינו פירש דבר זה בפסוק, לא, סליחה, לא. אבל המימרה הזאת, נאמרה, המימרה הזאת של שלושה ספרים נפתחים, זאת אומרת, אנחנו הרי צריכים למצוא לעצמנו איזה סדר בתוך הדברים האלה. נאמרה בחוכמה ועל פי היגיון, שידוע הוא לכל מבינים תלמיד, זאת אומרת, מי שהתחיל רק ללמוד, שאין נידונים בעולם אלא ארבעה, וכן כל הדברים מושלמים בריבועים, והנידונים כולם ארבעה חלקים הם. אחד שלא יבוא לפני בדינו, והשני שבא לפניו ולא גמרו דינו, והשלישי שיחייבו בדין, והרביעי שזיכו בדין. זאת אומרת, יש למעשה אחת מארבעת אפשרויות. החלק הראשון, כיסאו בטל. אנחנו בכלל לא מקבלים, בביקור שאנחנו עכשיו דנים, את התזה שבכלל אין דין. אם אין דין,
אז אין ראש השנה, אז אין בכלל שאלה. אנחנו דנים, מי שמקבל את ההנחה שלכם, החלק הראשון כיסאו בטל, כמובן יש פה איזה שימוש במליצה, לא קיים, שהכל עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, אין חושר ואין צל מוות להיסתר שם. נשארו בדין שלושה, אז כל הזוכה בדינו, בדין הזה שאנחנו דנים בו, נקרא צדיק גמור. כל המחויב בדינו נקרא רשע גמור. המעוין, המובן של מאוזן, שמשקלו שווה לכאן ולכאן, נקרא בינוני. אם כן, הרשע המוחלט הגמור, שעבד עבודה זרה ועשה גילוי עריות לשחרות דמי, ועשה מצווה אחת לבדה, שדינו של הקדוש ברוך הוא לשלם לו שכרו בעולם הזה, שיחיה בשנה הזאת, נקרא בכאן צדיק גמור. שלושה ספרים נפתחים לא מדברים מבחינה אובייקטיבית מוחלטת, אלא בשקלול שעושים עכשיו על הטעם. אתן לכם דוגמה, מאמרה הרבה יותר מאוחרת של רבי יצחק בלאזר. הוא לכאורה של שלמה ציין. הרמב"ם הזה שאתה הזכרת, שלעולם יראה אדם עצמו שהוא שקול. אותו ואת העולם כולו. עשה מצווה אחת, יחיה את כל העולם כולו. עשה עבירה אחת, יחיה את העולם כולו. אז הוא אומר, וזה המצב של עשרת ימי תשובה. מה זה עשרת ימי תשובה? בינונים תלויים ועומדים. אגב, למה בא הביטוי הזה? בינונים תלויים ועומדים. זה בינונים עומדים, מה זה תלויים ועומדים? את בעלי המוזיאון נתנו לזה ביטוי. איך תולים אדם? כשהוא לא עניבה, מעמידים אותו על כיסא. הוא תלוי ועומד. עכשיו יש שאלה אחת, או שיוריד לו את העניבה או שיוריד את הכיסא. זאת אומרת, האדם צריך בעשרת ימי תשובה להרגיש תלוי, הוא תלוי כבר בצוואר, אבל הוא אומר, עוד רגע אחד, לכאן ולכאן, ולא שאי אפשר לדחות. בסדר. אז הוא שואל, אם, למה עושים סקנדל שצריכים לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה? הרי אפשר לעשות, לתת פרוטה לעני, וגמרנו. אם אתה מבקש לראות אותי כבינוני, ומה זה בינוני? שהכל מאוזן, אז אני אתן פרוטה לעני, אני אברך ברכה, וגמרנו, ועשיתי מעשה אחד, והכל הוכרע לכיוון אחד חיובי. למה עושים סקנדל שצריכים לעשות תשובה? שאלה טובה מאוד. ואז הוא חידש חידוש נפלא מכאן ימיני, שפרוטה לעני, או מעשה אחד טוב, שיכריע את האיזון, זה עובד רק כל ימות השנה. כל ימות השנה, אם אתה בינוני. בעשרת ימי תשובה, בעשרת ימי תשובה, אתה חייב לעשות את התשובה על למה זה דומה. בינוני בסוכות בבוקר. בסוכות בבוקר הוא לא נכנס לסוכה, הוא לא נוטל לולב. עכשיו המצווה לעשות את זה. בעשרת ימי תשובה, כיוון שיש מצווה לעשות תשובה, אז אלף פעמים תיתן צדקה לעני. כל עוד שלא תעשה תשובה, לא יכרעת, כי זה המצווה מוטלת עליך. על הדרך, על הדרך, שהגמרא אומרת במסכת יומא, שהיה קצב אחד, שהתחצף כלפי רב, ושלא בצדק. רב כמובן סלח לו, אבל הקצב הזה לא ביקש סליחה. רב חיכה עד ערב יום הכיפורים. שאולי יבוא לפעס אותו, בערב יום הכיפורים הוא לא בא. אז רב החליט שאולי לא נעים לו, הוא יזמן את עצמו לפני עם הקצב. אז הוא הלך, איך שהוא יצא מהבית, אמרו בבית, הרב הלך להרוג בן אדם. הפירוש, הם עמדו שהקצב הזה באמת לא יבקש סליחה. קיצר, רב הלך ברחוב על יד האטליז ודאג שהקצב יראה אותו. אומר לו הקצב, מה, אין לי עסק בך, מה אתה רוצה פה? איך שהוא אמר את זה, והוא עמד והתגרזן, הוא חתך משהו בצלעות של הבהמה, ועצם אחת מן הבהמה פגע בו במוח והרגע אותו במקום. בני הבית עמדו שרב בחסידותו אמר, אני אזמן את זה, אתה יודע, רב, היום ערב יום כיפר, סליחה. ואם רב לא היה הולך, לא היה מי שנה לו ההזדמנות, והוא לא משתמש בה. אם רב לא היה הולך, יכול להיות שהקצב הזה לא היה נענש. היו לו, עשו אותו חשבון אי פעם, אבל עכשיו, מפני שעכשיו בערב יום הכיפורים יש מצווה לעשות תשובה, אם אתה לא עושה, אז הוא אומר, זה בדיוק מה שקורה בינונים תלויים ועומדים, אם אתה לא עושה את התשובה, אז אתה נענש על המקום. על כל פנים, אנחנו למדים מכל זה שהדין של ראש השנה הוא לא גלובלי, אלא משוקלל של כל המעשים שלך. וברגע שאתה אומר שקלול, יש כבר תשובה לבעיה, על כל פעם תשובה חלקית לבעיה של שכר והעונש. טוב, אין לנו אפילו זמן לגמור את כל העמוד. בעזרת השם, בשבוע, בשנה הבאה נשלים, אבל רק קטע אחד שיהיה לנו משהו.